הרופאים עושים לשיקום השירות. תנאי החיים בגטו היו קשים מאוד, בייחוד בשנה הראשונה למלחמת גרמניה-רוסיה. אנשים לא הסתגלו עדיין לתנאים החדשים, היו כאילו במצב של הלם. סבלנו מרעב ומקור, חיינו בצפיפות רבה. הדיירים הקודמים השאירו לנו בירושה פשפשים, וב-NDDT אי אפשר היה מחמת הצפיפות לחסל אותם כליל. נאלצנו להילחם בהם בלי הרף. רבים תפח גופה מרעב, ביניהם גם אני ועוד כמה מבני משפחתנו. פשטו מחלות אור מוגלתיות, פורונקולוזיס, סמטת, אביטמינוזה ובעקבותי הפצעים בפה, עברון לילה ומחלות אחרות. תחפו מקרה דלקת הריאות, מחלות הכליות, פשטה השחפת, גברה תמותת הילדים. תחילה חששו אף לחשוב על בית חולים. פחדו לרכז חולים במקום אחד, שמה שוב יחליטו הגרמנים להעלות באש את בית החולים. אולם החיים טבעו את שלהם, ואי אפשר היה להסתדר בלי בית חולים. הכרחית הייתה עזרה תחופה נייחת למקרה התקפי לב. בתנאים הביתיים בגטו לפעמים לא הייתה יכולת כלשהי להגיע אל החולה. הכרחיים היו לעתים ניתוחים דחופים למקרה כירורגיה, גניקולוגיה. היו מקרי קביעות קשות, הרעלות, בזה גם התאבדויות וכדומה. נדרשו מאמצים נואשים לחינון מחדש של בית חולים. נבחר למוסד זה בניין עץ דו-קומתי, מבנה ששימש לפני כן בית ספר יסודי. הכל נתנו ידם להקמת בית החולים. הרופאים הביאו מכשור רפואי שהצליחו לשמור עליו, וכן תרופות שהיו ברשותם. בני אדם הביאו כלי מיטה, סמיכות, קרים, כלי בישול ואוכל. בבית החולים נפתחו כמה מחלקות, פנימית, כירורגית, גניקולוגית ועוד. כן הוקמו לידו מעבדה, בית מרקחת ואפילו קבינט רנטגן. חולים במחלות מדבקות לא הושפזו, מחשש תגובתם של הגרמנים. חולים אלה הושארו במקומות מגוריהם, וההשגחה עליהם נמסרה לאינפקציוניסט המומחה דוקטור בראונס. היו מקרים של טיפוס הבערות וטיפוס הבטן, אבל הם נרשמו בדיאגנוזה אחרת. שפעת הקיבה, שפעת ספרדית, דלקת הריאות וכדומה. דוקטור בראונס ועוזריו סיכנו את חייהם בהעלימם בפני הגרמנים את האבחון האמיתי. הודות לחירוף הנפש של הרופאים לא פרצו מגפות גדולות בגטו. למרות הצפיפות, הקור והרעב. אורגנה גם מרפאה ובה מחלקות מרובות, לכירורגיה זעירה, למחלות פנימיות, לאף אוזן גרון, למחלות עיניים, שיניים וכולי. עבדתי במרפאה הזאת כרופאת ילדים ומחלות כלליות. בנוסף לכך, נפלו בחלקי ביקורי בית רבים. הנהלת כל המוסדות הרפואיים האלה הייתה בידי מחלקת הבריאות ליד מועצת זקני הגטו. מועצה זו הורכבה על ידי פעילי הציבור היהודי. הם שבחרו ביושב ראש המועצה, הוא דוקטור אלחנן אלקס, המקובל והמכובד על כל יהודי קובנה. בלב כבד הסכים לקבל עליו את התפקיד הקשה והאחראי, והוא מילא אותו בנאמנות בתנאי התקופה הטרגית והגורלית. אורך פעולתו האמיץ והמכובד השפיע במקרה מסוימים אף על העריצים הגרמניים, והודות לו בוטלו או הוקלו לפעמים צווים מרושעים מפי הכובש הנאצי. דוקטור אלקס ידע על פעולות המחתרת של קבוצות התנגדות שונות בגטו ומחוצה לו, ובחשאי הגיש להן את עזרתו. הוא המשיך בגבורה עילאית בתפקידו עד לחיסול הגטו, והוגלה עם כל שרידי הקהילה היהודית למחנה ההסגר דכאו. הוא לא החזיק מעמד בעבודות הפרך וברעב, ונפח את נשמתו בעינויי הגיהנום באוקטובר 1944. ובגטו טבעו החיים את המגיע להם. בית החולים היה מלא וגדוש. קשה לאין ארוך הייתה רכישת התרופות. הבריחו אותן בהסתר מתחת לבגדים ובסכנה רבה מהעיר. במקומות העבודה, בבתי השימוש, נערך מסחר החליפין בין היהודים והליטאים. כאלה היו החיים. כל אימת שהוקלו הגזרות ופסקו ההריגות, החלו יהודי הגטו, על אף הכל, דואגים גם ללימודי ילדיהם. רוכזו קבוצות קטנות של ילדים ללימודים משותפים, הוזמנו מורים. ההוראה הייתה אסורה איסור מוחלט, ובכל זאת הוקמו במחתרת כמה בתי ספר קטנים לגילאים שונים. הילדים הגדולים יותר למדו, יחד עם המקצועות הכלליים, גם מלאכות. הבנות למדו תפירה, הבנים מסגרות. אלה ואלה עבודות חקלאיות. כנראה מתוך תקווה לעתיד. היו בתי ספר שסודרו במרתפים, במחסנים, שאור היום חדר אליהם מהגגות החרורים. במקומות אלה מילאו ארגזים מקומם של שולחנות וספסלים, והתלמידים, מי שהגיעו לאוזניהם שעטות מגפיהם הממוסמרים של הגרמנים, התחבאו מיד בתוך ארגזים אלה. קבוצות לימוד אלה התנהלו בסוד כמוס, ומפליאה התנהגותם של הילדים, ששמרו מכל משמר על הסודיות. טבעי הדבר שהמשמעת והשקט באולפנים אלה היו למופת. לשם רכישת מזון היו אנשים לוקחים איתם באסתר העירה אף את הכותונת האחרונה, כדי להחליפה במצרכים כלשהם. אנשים שלא עבדו בעיר אלא בגטו עצמו נזדקקו למטווחים. העובדים בעיר שלא היה כבר ברשותם מאומה מחפציהם בעלי הערך לקחו משכניהם, ותמורת גמול מסוים הביאו להם מן העיר מצרכי אוכל. אלה היו המטווחים הקטנים. אבל הופיעו בגטו גם מטווחים גדולים, מעין סיתונאים. הם נודעו במומחיותם להעביר העירה בדרכים משלהם משלוחים גדולים של חפצים, ומשם, שוב בדרכי הברכה, הביאו מצרכים רבים ומכרו אותם ליושבי הגטו. אנשים אלה התעשרו חיש מהר. על רקע הדלות הכללית הופיע שכבה של בעלי הון טריים. ברמת חיים גבוהה למדי חיו כמה מאנשי הוועדים, הקומיטצ'יקים. היו אלה האנשים שעבדו במחלקות המנהליות של הוועד ליד מועצת הזקנים. רבים מתושבי הגטו היו מקנאים בהם, מגדפים אותם, אבל מרביתם עבדו לא מפחד, אלא מטעמים מצפוניים, וחייהם לא היו שונים מחיי כלל היהודים. היו אמנם ביניהם מעטים שניצלו לתועלתם את מעמדם המועדף. הסתבר שבגטו מטיבים להסתדר בני אדם בעלי ויטמין פי, כלומר פרוטקציה. מי שהיה לו קרוב משפחה בוועד, הצליח איכשהו להסתדר. במיוחד התאמצו הכל להיכלל כעובדים בבריגדה טובה. היו בריגדות מנותקות ממגע כלשהו עם ליטאים, עם העולם החיצוני. לא נזדמנה שם אפשרות לסחר חליפין, על מנת לרכוש מצרכים. אלה היו הבריגדות הגרועות. אבל בכמה ממקומות העבודה, בעיקר במפעלי תעשייה גדולים, עבדו יהודים לצידם של ליטאים, כלומר בבריגדות טובות, כי בהם ניתן היה לתפוס שעת כושר לביצוע מעשי חליפין. כך קרה גם במשפחתנו. כל עוד בעלי עבד בשנה הראשונה בבריגדה גרועה, היינו ממש תפוחי רעב. אחרי כן, כשהצליח לעבור לבריגדה אחרת, טובה יותר, השתפר מצבנו לאין ארוך, כי הוא החל להביא מהעיר מה שהוא ראוי לאכילה. המאבק על בריגדה טובה היה מאבק על הקיום, על חיים או מוות. מנת הלחם שחולקה לנו הייתה זהירה מאוד, 100-150 גרם ליום לנפש. כל משפחתנו קיבלה אפוא פת לא גדולה של לחם, בלול בקש ובכל מיני פסולת. לא ידענו מהי מנתו של כל אחד, נמנענו מכיפוחו של מי מאיתנו, פחדנו לנגוע בלחם הזה. הבנות הגדולות הגיעו למוצא. את הלחם שקיבלנו היו מודדים בחוט וחילקו אותו לשישה חלקים שווים, וכך היו בידיהם שש פרוסות דקיקות. לכל אחת מהן תקעו מקלון עם דגלון, כי תצוגת מחירי מצרכים בחלונות ראווה. על הדגלון כתבו למי שייכת הפרוסה, לאבא, לאימא וכו'. פרוסות לחם אלה על דגלוניהם תפסו מקום זערער באחת הפינות של המזווה שלנו, שהיה לפני כן מלא וגדוש בדרך כלל. בתמורת הלחם היינו אופים מקמח שיפון במחוות, מרוחה בשכבה דקיקה של שומן כלשהו, כליות לחם, שמשום מה קונו קונדסים. אומנות הבישול בגטו טבעה ידע מיוחד. היינו מכינים כבד קצוץ מאפונים שחורות ומליח קצוץ מכרוב חמוץ. טיבלנו מאכלים אלה בבצל, במלח ובכל מיני סממנים. נדמה היה לנו שאנו באמת אוכלים כבד או דג מלוח. היו לנו אלתורים נוספים של מאכלים שונים. כל אלה כמובן פרטים משניים של חיינו בגטו. בעובדה לא הגיע בשר כלשהו לגטו. לעתים רחוקות הושלחו לנו, לפי כרטיס המזון, נתחי בשר סוס כפו ורקוב למחצה, שלקבלתו עמדנו בתורים ארוכים מאוד. קראנו לבשר זה סוסינה, וכשהתיישבנו בערב על השולחן, הייתה בעלת הבית מודיעה, הסוסים הוגשו, ובלנו את הסוסינה בתאבון. אם כי הדירות הוכלסו עד לצפיפות, היה לנו קר בצינת החורף. לא היה די בשבבים המעטים שהובאו מן העיר לחימום הדירות. אנשים חטבו בגרזנים שולחנות, מזווים את הרהיטים העיקרים ביותר, שורפו כל גדרות העץ, במקומן הופיעו מחיצות ממיטות ברזל מפורקות. הגטו קיבל מראה מוזר, המזכיר בית קברות. נדמה היה שאין סוף לשפע המיטות, בהן גם מיטות ילדים המיותרות לחלוטין. בגטו התפתחה גם תעשייה מיוחדת. בענף אחד של תעשייה זו עסקה גם משפחתנו, והוא ייצור מטפחות ראש לנשות הכפרים. קראנו לחלקים סדינים ישנים, צבענו אותם בוורוד או תכלת, ולאחר מכן קישטנו אותם בציורים ובעיתורים. במלאכת הרישום עסקתי אני. במקום קישוטה של כל מטפחת לחוד, הכינותי דגמים מנייר עבה, ובו חתכתי פתחים לצביעת הקישוטים שעשיתי בעזרת מחול. לשמירה על הצבעים לבל ידהו ולבל יעלמו בכביסה, השגנו צבעי שמן. סדינים ישנים היינו קונים, ואת המטפחות המוגמרות מסרנו למטווחים הסיטונאים. הייתה לנו תוצרת רבה, אבל גם מתחרים רבים. בכל רחובות הגטו היו תלויות על גבי חבלים ומתנופפות ברוח מטפחות ראש רב גוניות. היה ביקוש רב לסחורה זו. בחנויות אי אפשר היה אותו זמן להשיג מטפחות כאלה, ואילו נשים כפריות ישנן בליטה לרוב. מציפות וציפיות צבעוניות ומסמלות ישנות של נשים מבוגרות תפרתי סמלות לילדות. כשראתה אחת משכנתנו את התוצרת הזאת שלי, היא העירה באירוניה, בגרמנית, גברת דוקטור, שגית בבחירת מקצועך. גם פרקי הזמן השקטים בגטו לא היו כלל וכלל שלבים. הרציחות ההמוניות אומנם נפסקו זמנית, אבל קורבנות נפלו על כל צעד ושעל. רבים הומתו בשעת ניסיונם להזדחל אל מעבר לגדר. אחרים נספו בנסותם להבריח קצת מזון מהעיר, והיו שנורו בידי הזקיפים ללא סיבה כלשהי. טרגי היה מותו של דוקטור זרח גרברג, הוא מיהר באחד הערבים אל חולה. לא השגיח בזקיף ליטאי שעבר לידו, ולא הסיר כובעו לפניו. הזקיף ציווה על דוקטור גרברג לכרוע ברך לפניו ולבקש סליחה על אבונו. גרברג סירב לכרוע, הסביר שלא הבחין בחשיכת הלילה בנציג השלטון, שהיה אגב לבוש אזרחית ורק סרט לבן היה לו על זרועו ורובה על שכמו. הזקיף ירה בדוקטור גרברג בו במקום. בעבודת כפייה. ביודעם שמגמתו של היטלר הייתה בראש וראשונה השמדת האינטליגנציה היהודית, העלימו רופאים רבים את מקצועם מעיני השלטונות והלכו יחד עם כלל תושבי הגטו לעבודה. אחרים שמקצועם המדיציני היה ידוע, נאלצו לעסוק בעבודות שחורות מהקשות ביותר. גם אני נאלצתי זמן מה לצאת עם הבריגדות לעבודה בעיר. בעיקר נדרשו עובדים רבים בשדה התעופה, ולשם הלכו היהודים בלי חשק רב. נפלה בחלקי במשך זמן קצר עבודה בשדה התעופה. היה לי קשה מאוד, במיוחד בסתיו ובחורף, לא כל שכן במשמרת לילה. העבודה התנהלה שם ללא הפסק, בשלוש אך לרוב בשתי משמרות. יחד עם ההליכה ברגל שמה ובחזרה, עם הבדיקות ליד השער לפני העבודה ואחריה, זה גזל 14 עד 16 שעות ויותר ביממה. זוכרת אני כיצד נצטוויתי, יחד עם אישה רופאת ילדים שאיתה התקשרתי בעבודה המשותפת, לחפור באדמה. לא נתחבר לתפקידנו די הצורך. שאלתי איפה את המשגיח היהודי, לאן עלינו לזרוק את האדמה החפורה. הוא הסתכל בנו בחיוך אירוני והשיב, לא חשוב לאן, עשו זאת כרצונכן. הוא היה חכם מאיתנו. הרגלנו לאחריות ולדיוק בעבודה, הורגשו גם בתפקיד זה שהוטל עלינו בתנאי כפייה אלה. לקראת סוף יום העבודה בשדה התעופה, היה כל אחד מקבל פרוסת לחם, נדמה לי כ-150 גרם. במגרש הענק הצטופפו פה ושם קבוצות אנשים בידיים פשוטות למעלה, לעבר מחלקי הלחם היקר הזה. היה זה בסופה של משמרת הלילה. באפלולית השמורת השחר נצטיירה לנגד עיניי תמונה קודרת, ראויה למחולו של סוריאליסט. הייתי גם אני בקבוצת אנשים אלה, ופשטתי את ידיי אל על, תוך כדי הזיות על המתת היקרה כל כך, פת קיבר נוספת, פרוסת לחם בלולה בקש. היה חושך, ולא ראיתי את האדם שחטף את הלחם שלי. נשארתי בלא כלום, ובכיתי מרוב אלבון. בדרך חזרה לגטו, הזזתי בקושי את רגליי, פיגרתי אחרי שורתי, וקלקלתי את מבנה הטור. כעסו עליי נשות הבריגדה, והגרמנים העיצו בנו באיומים ואף בדחיפות בקטות רוביהם, ואני לא יכולתי לשכוח את הלחם האבוד שלי. נפגעתי קשות, ביודעי כיצד התאכזבו הילדות המצפות לי בחיליון עיניים, לאחר שכבר בלעו את לחם המנות היומיות. תושבי הגטו שנשארו עדיין בחיים התנחמו. הגרמנים הפסיקו את האקציות, מחלקים לנו מנת אוכל כלשהי, אם גם דלה ועלובה, מרשים לנו להביא מהעיר שבבים לחימום האוכל והידיים הקפואות, והעיקר, מה שניחם יותר מכל זה הייתה העובדה שיותר ויותר יהודים נשלחים לעבודה בעיר. משמע, אנו נחוצים להם. הם זקוקים לעמלנו. בקשר לכך נזכרת אני בשכנתנו. אם לבת חלושה שנזדקקה לתוספת מזון. השכנה ביקשה מאחד העובדים בעיר לעשות מאמץ ולהביא באסתר אפרוח קטן. היה זה מבצע מסוכן מאוד, אבל הרי גם לגרמנים קשה היה לערוך חיפושים מדוקדקים בהמון האלפים שיצא עם בוקר וחזר עם ערב בימי קרה וגשמים. ובכן, האפרוח הצליח להגיע לגטו. השכנה סדרה לו פינה חמה במחסן, האכילה אותו ואף הרשתה לו לטייל בחצר. האפרוח גדל והיה לתרנגולת שהחלה להטיל ביצים. הילדה אכלה את הביצים הטריות, והשכנה ייחלה ליום בו תגדל התרנגולת ותהיה ראויה לשחיטה ולהספקת בשר עוף לילדתה. ואשר לתרנגולת עצמה, שמעתי מפי בעלי, זכרו לברכה, דימוי כזה. התרנגולת ודאי סבורה, מאכילים אותי, מחזיקים במקום חם ומוצאים לאוויר הצח. משמע, הם זקוקים לי. והדימוי מהו? הרי הגרמנים, בחסכניותם המחושבת, המדעית והתכליתית, ניצלו את גופותיהם של בני אדם, ששלחו באכזריות לאבדון, עד לסערה האחרונה, עד לעצם אחרונה. אנשים הבינו אמנם מה צפוי להם, אבל דחו מעליהם את המחשבה המצערת כל כך. גם בזמנים כתקנם נדמה היה לאנשים שנתקלו בהלוויה, שאין זה נוגע להם, שמתים אנשים מסוג אחר מאלה הקרויים בני תמותה, והרי ידוע לכל שאיש לא חי לנצח, אבל אין להם רצון לחשוב ולדבר על המוות. אולם לילדי הגטו הקטנים שימשו ההלוויות מעין בידור מסוים. בגטו היו ההלוויות כידוע תופעה חוזרת ותחופה. ילדים נוטים לחכות את המבוגרים. במשך תקופה מסוימת היה המשחקם האהוב בגטו, הלוויות. הם מצאו אי שם לוח עץ רחב, השכיבו עליו מישהו מבין חבריהם, כיסו בסדין, ושאר הילדים צעדו בשקט מנומס אחרי נושאי מיטת המת בכיוון בית הקברות. במשחק הלוויות זה לקחה חלק גם הבת הפעוטה שלנו. ידעתי אמנם שזהו משחק ילדים בלבד, אבל מראה תהלוכת ההלוויה המבוימת לא נעם לי, והייתי מפנה את מבטי מהחלון. בסתיו 1942 נזדעזע הגטו ממקרה מחריד לב. הגרמנים תפסו ליד הגדר בן אדם בשם מק, שניסה להימלט מתוך הגטו. היה ברשותו אקדח, הוא ירה בזקיף אבל החטיא את מטרתו. הגרמנים הנזעמים עינו אותו ימים אחדים, חקרו באכזריות, ולבסוף תלו אותו בגטו, רצחו את בני משפחתו ועוד כמה עשרות יהודים שלא היה להם קשר כלשהו למקרה זה. הגרמנים הקהילו המון רב לחזות בביצוע עונש התליה. את גבייתו של מק השאירו תלויה על הגרדום במרכז הגטו. 3 ימים התנדנדה הגופה ברוח. אני זוכרת עד היום את הרושם המדחדך של המראה, וכיצד אנו, במיוחד הילדים, נמנענו מלעבור ליד הגרדום הזה. אחרי זה הסתרר שקט לזמן קצר. קשה לו לאדם לחשוב בלי הרף על המוות, ושוב החלו שוכני הגטו לדאוג ללחם חוק ולהסתגל לתנאי החיים כפי שהם. הרפואה במצוקתה. כתב דוקטור בנימין בלודג', המנוח הבלתי נשכח, בספרו "גורל הרופא היהודי בליטה", הוצאת איגוד יוצאי ליטה 1974. גם בתנאי הטרור האכזרי ועבודות הפרך, הוסיפו הרופאים היהודים לעסוק בבעיות מדעיות, במיוחד באלה שהיו תוצאותיה של המציאות המרה. ובעובדה, למרות סכנת המוות שערבה להם כל רגע, גילו הרופאים עוז רוח, והתאספו בערבים בבית החולים, קראו הרצאות, דנו בבדיקות חולים מסוימים, התווכחו ולפעמים גם הקריאו מאמרים מתוך הגיליון האחרון של כתב עת רפואי. אם הצליח מישהו מאיתנו לקבל אותו מחבר למקצוע ליטאי ולהבריח אותו דרך שער הגטו פנימה. הרצו לפנינו דוקטור א' אלקס, דוקטור א' פרציקוביץ', כיום פרופסור א' פרץ, פרופסור ו' לזרסון, דוקטור מם בראונס, דוקטור א' סגל ואחרים. עדיין זוכרת אני כיצד ציפיתי בחוסר סבלנות לערבים אלה בבית החולים וכיצד בלעתי בשקיקה כל מילה שהושמעה בהם. ערבים אלה נערכו בימי רגיעה, כשנדמה היה לנו שהחיים מסתדרים. לאחר כל זעזוע נפסקו הלימודים, ולאחר כמה ימים שקטים נתחדשו שוב. בתקופת עבודתי בשדה התעופה הייתי חוזרת הביתה זכותה מאפיסת כוחות, והיה לי אז קשה מאוד לתת חלקי בעזרה רפואית. אך משהתחלתי בעבודה במרפאה, שוחררתי מבריגדת שדה התעופה, והייתי מסוגלת להקדיש כל כולי לרפואה. לא רק עסקתי בקבלת חולים במרפאה, עבודתי העיקרית הייתה בביקורי חולים בבתיהם, בתור רופאה כללית, משפחתית. הרבו אז להופיע מחלות מדבקות, שפשטו מחמת הצפיפות, הרעב, הקור ותנאי התברואה הגרועים. היה עלינו להעלים מקרים כאלה מעיני הגרמנים. מכל החיסונים ביצענו אז רק הרכבת הבעבועות. פניצלין לא היה אז קיים עדיין. המחלות השכיחות היו דיזנטריה, טיפוס הבטן והפרטיפוס. מחלות הילדים היו שונות כבימים תקינים. שלשולים קשים קיצרו חיש מהר חייהם של תינוקות. אצל המבוגרים, בצד המחלות הכלליות, תחפו מחלות לב, כליות, שיגרון ואף מחלות נפש. מחלות מסוימות הנדירו להדאיג את האנשים, כי התקפות אבני כיס המרה והכליות נתמעטו. נדירים מאוד היו מקרים חדשים של מחלת הסוכרת. אין בידי נתונים מדויקים, אולם רשמים אלה נותרו בזיכרוני מאז. היו מחלות שנתרפאו כליל בגטו. כך זכור לי מקרה של אישה חולת בלוטת התריס, טיריוטוקסיקוזה, על כל התסמונת הקלאסית שלה, שנעלמה אצלה באופן פרדוקסלי. חולה זו הייתה קרובה ויקרה לי מאוד. עד לפרוץ המלחמה, אופיינה מחלת הרעלת התריסנית על ידי לטישת העיניים, גידול בלוטת התריס ושורה שלמה של תופעות לוואי. וכך שלחו את החולה הזו לפרופסורים שונים לשם התייעצויות, התכוננו לניתוח, אך לא הספיקו. המלחמה פרצה. ככל שמוזר הדבר, נעלמו בגטו כל התופעות הללו, בלי ריפוי וטיפול כלשהו, ולאחר חודשים מספר לא נשאר אף סימן של מחלת בזדוב. החולה נתרפאה כליל, אך זמן קצר לאחר מכן נספתה באקציה הגדולה. בשל הצפיפות בדיור ותנאי התברואה וההיגיינה הרעים, החלו מופיעות בגטו תחלואות פטרייתיות של השערות, ובעיקר גרבת, ביידיש פארח. זוהי מחלה מדבקת, ביסודה שכיחה בין ילדים. אם אין מרפאים אותה, עלול החולה להישאר כל חייו עם ראש מוקרח, אבל אין זו קרחת רצופה, אלא איים קרחים, מרובים ונפרדים. זה מכער מאוד את מראה האדם וגורם לו סבל רב. פטריות אלה מקננות עמוק בשורשי השערות. מן ההכרח לסלק את כל השערות, עד לאחרונה, יחד עם שורשיהן, ולא עשויה המחלה לחזור. הסרת השערות, אפילציה, נעשתה באותם הזמנים על ידי הקרנה ברנטגן או באמצעות תרופות, טליום. שני האמצעים עלולים לגרום לתופעות צדדיות ורציניות, ולכן נדרשת זהירות מרבית במינונם. ניהל את הריפוי רופא אור. השערות היו נושרות לזמן מה בסופו של הטיפול, והראש הקריח כולו. אבל זה רק למראית עין. נשארו עדיין אלפי שערות זהירות בצורת פלומה על פני כל הראש, ובמיוחד בקצווי חלקת השיער. לסילוקן המוחלט הכרחית אפילציה נוספת ומשלימה. היה לי ניסיון בתחום זה אחרי מלחמת העולם הראשונה. תהליך האפילציה הסופית היה חמור מאוד. צריך היה למרוח על כל ראשו של הילד שכבה מיוחדת של עיסה משעבה וחומר זפת פריך, קניפול. יש לבשל את העיסה ולמרוח אותה בהיותה עדיין חמה מאוד. דייסה זו מתקררת לאט על ראשו של הילד והופכת למה שהוא דומה למסכה, שאותה יש לקרוע בחטף מראש החולה. בזה סולקו כל שאר השערות עם שורשיהן. פעולה זו הייתה מכאיבה עד למאוד. הילדים התנגדו, צעקו, אבל לא הייתה דרך אחרת לריפוי המחלה. באותן שנים הייתה מחלה זו שכיחה בקרב הילדים. מישהו מרופאי המרפאה בגטו נזכר שבזמני עבדתי כאחות באוזה והתמחיתי במלאכת האפילציה המשלימה. הציעו לי לבוא לעזרה. ריחמתי על ילדי הגטו המסכנים, רציתי לעזור להם בכל אשר אוכל, והנה נאלצתי לכפות עליהם את האיסורים הקשים הללו. אנחנו הרי האמנו שהם יישארו בחיים. בטוחה אני שאתה, עם המצאתן של תרופות חדשות, בהן גם אנטיביוטיות להדברת המחלות הפטרייתיות, ישנם אמצעים אנושיים יותר לריפוי תחלואות אלה. כל מה שתיארתי כאן לפני כן נגנז מזמן בהיסטוריה הרפואית. אתעכב על כמה מקרים שבהם נתקלתי בעבודתי כרופאה בגטו. א', אני נזכרת בבנו של רופא אחד, שאביו הבחן אצלו דלקת הסימפונות. הילד סבל מקוצר נשימה, חרחורים בריאותיו. בבדיקה שמתי לב להדגשה חזקה יוצאת מגדר הרגיל בצליל השני של הוותין, אב עורק, האורטה. ועל יסוד זה חשדתי שלילד יש לחץ דם גבוה, הנובע כנראה מדלקת הכליות. ובעובדה, נתגלה אצלו לחץ מוגבר של הדם, דימום וגלילים בשתן וכו'. הילד חלה זמן רב ולא זכה להתרפא כליל. היה זה בעצם מקרה רגיל, אבל הוא בא להזכיר פעם נוספת לרופאים הצעירים שבתופעות מצד דרכי הנשימה, דלקת סימפונות, מן ההכרח לחשוב גם על הכליות. ב. נקראתי לילדה בת 10 שחלתה באנגינה. התברר לי שזהו מקרה חמור מאוד של הסקרה, דיפטריה. פניה היו חיוורים, צווארה כולו נפוח וצווה, הנפיחות מתרחבת למטה, לעבר החלק העליון של החזה. קצות הבלוטות הלימפתיות מטושטשים. מראה הלוע מחריד, שכבות לבנות אפורות מכסות לא רק את השקדים, אלא גם את כל החך והצד האחורי של בית הבליעה. ריח מבחיל נודף מהפה. הדופק תחוף מאוד, החום רגיל, כבמקרה של השכרה קשה. כל זה כתוב בעצם בספר לימוד, אבל אותי הדהים והבהיל שיתוק החך הרך שהקדים להופיע, ושבגללו נשפך האוכל החוצה דרך האף, ויחד עם זה פזילה וחיפלון הראייה. הילדה ראתה הכל כפול. זה קורה בשל שיתוק שרירי העיניים. שיתוקים מוקדמים כאלה הם סימן קודר ומבשר רע. מה לעשות? הכרחי להזריק לחולה תכף ומיד מנה מקסימלית של נסיוב נגד ההשכרה, וכך בא לעזרתנו בית החולים שלנו. הייתה אז שעת ערב. מצאנו את הרוקח, היה ברשותו מלאי מספיק של נסיוב חשוב זה, הזרקנו אותו מיד, ולמחרת היום הוספנו מנה הגונה ומצב הילדה הוטב. בעיניי היה זה נס גדול. היא חלתה עוד כמה חודשים. היו עוד ימים קשים של סיבוכים בפעולת הלב, ואחר כך הסתירו אותה באחד הכפרים. כיום היא מהנדסת וחיה בירושלים. ג. לא כל המקרים היה להם מזל טוב כזה. היו כמה מקרי דלקת קרום המוח, מנינגיטיס, שבה נשרפו הילדים במשך שעות ספורות. בין אלה היו מקרים בודדים שגם בתנאי הגטו נראו בעיני כל כטרגיים ביותר. פניצלין, כפי שהזכרתי כבר, לא הומצא אז עדיין. היו כבר סולפמידים, אבל הסתבר שלא היו יעילים ביותר. קשה לקבוע מה היה הזיהום שגרם להופעות מקרים אלה של דלקת קרום המוח. ד. רושם רב עשה עלינו מקרה של צפדת, טטנוס, אצל תינוק בן 10 ימים. הביאו אותו אליי כשהוא הכיל כולו. גופיפו היה דרוך באביתות, ואי אפשר היה לחופפו או ליישר אותו. לפעמים היו פרקוסיו מקפיצים את גופו הקטן. דבר ראשון שאימו שמה לב אליו, היה סירובו לאכול. היא הבחינה שהוא רוצה לאכול, אבל לא יכול היה לפתוח את פיו. ובעובדה, בשום אופן לא ניתן לבדוק את לאו. עד כדי כך חזק היה הצריר, שעל סתות היו קפוצות באבית. מצב זה שכנע אותי סופית, צפדת. כל מראהו התאים להבחנה זו. שער הכניסה, פצע הטבור. בצפיפות ובתנאים התברואתיים שבהם חיינו, יכול היה הזיהום לחדור בקלות דרך פצע הטבור של התינוק. מקרה זה התרחש לפני הקמת בית החולים ובית המרקחת בגטו, זמן קצר אחרי שהגרמנים העלו באש את בית החולים הראשון. גייסנו את כל מי שמסוגל היה להביא מהעיר נסיוב של אנטיטטנוס. לבסוף נזדמן מישהו מעובדי שדה התעופה שהכיר ליטאי אשר היו לו מכרים בקרב הרופאים. הובאה מהעיר מנה מספקת של הנסיוב הזה. התינוק ניצל ממוות. אבוי, הוא נשאר בחיים רק עד האקציה הקרובה. היי, בין החולים שלי נחרטה בזיכרוני ילדה כבת 10, ולא מחמת מחלה קשה, אלא בגין הנסיבות הכלליות במשפחה זו. בני המשפחה היו פונים אליי בכל דבר של מה בכך, כפי שנהגו בזמנים הטובים משכבר. הילדה הייתה בת לזוג הורים לא צעירים. המשפחה התגוררה יחד עם שתי דודות רווקות, מורות במקצוען. כל הארבעה אהבו את הילדה עד לטירוף, טיפלו בה כפי שנהגו לפני היות הגטו. למרות העובדה שמשפחה זו הצטופפה בפינה צרה, היו מרחצים אותה יום-יום בקערה גדולה במקום אמבטיה. בתקופות השקטות בגטו לימדו אותה שפות ומוסיקה, והילדה התקדמה יפה. הייתה זאת ילדה ברוכת כישרון, ובנוסף לכך גם יפהפייה. את הפושעת הנוראה הזאת הסיעו ביום אקציית הילדים מהגטו לאן שהוא באחד האוטובוסים, בליווי מוזיקה. וכמה ילדות וילדים כאלה, לו גם פחות מחוננים ופחות נהדרים, קראו מידי אמותיהם בעזרת כלבים שאולפו לכך, או במכות קטות הרובים, ואפילו ביריות מכוונות לחזה. האם ישנן בשפת אנוש המילים לתיאור המכאוב היום שגרמו לנו המפלצות המושחתות? בביקוריי בבתיהם של החולים למדתי לדעת כי ככל שהיו המשפחות עמידות יותר וחיו עד לגטו חיי רווחה, היה להן יותר קשה להסתגל לתנאים שלא היו רגילים בהם. בחדריהם או בפינותיהם שרר אי סדר לא יאומן, אנדרלומוסיה ולכלוך. הילדים היו מוזנחים, הורגש בכל אובדן עצות וחוסר אונים. ואילו אנשים שחייהם היו צנועים, משפחות פועלים ופקידים זהירים, הצליחו להסתגל בקלות יתר לתנאי החיים החמורים. את פינתם החזיקו במצב נקי, והתאמצו לשוות לנוחיות ביתית. נפלה בחלקי גם הגשת עזרה ליולדות. נשאר עדיין ברשותי חלק מהציוד שאיתו הייתי נוסעת למקרה לידה בשנות חיינו במז'ייק. בגטו הייתי הופכת את החדרון או הפינה עם כל הערבוביה שבהם לחדר ניתוח מחוטה למחצה. פרסתי בכל מקום סדינים קטנים, חיטאתי את הקערות, המכשירים וכל השאר. הלידות כולן עברו פחות או יותר בלי תקלות, אבל היו אלה לידות עצובות. לא שררה השמחה עם הולדת התינוק. האנשים המסכנות כאילו הרגישו עצמן אשמות. החל מהקיץ של 1942 הוכרזו הלידות כמעשה פלילי, החייב בעונש מוות. אותה עת פרסמו הנאצים פקודה. איסור חמור חל על מקרה הריון בגטו. הגינקולוגים עזרו במידת יכולתם לנשים להשתחרר מהריונן. לנשים רבות עזרו אז במצבן הקשה הרופאים לויטן, נבריסקי, פרציקוביץ' ואחרים. היו מקרים של משפחות חשוכות ילדים שציפו במשך שנים לתינוק משלהן, עברו טיפולים רפואיים ובדיוק בגטו בא ההיריון הנחשף. גם משפחות אלה חייבות היו להחליט על הפלה מלאכותית. אך האם אפשר להשוות זאת עם הרצח האכזרי בדם קר של ילדים ומללים שכבר באו לאור העולם וברובם הבינו כבר את כל הזוועה? האקציות הקטנות. חלפו כבר כשנתיים ללא אקציה גדולה בגטו, אבל גם השלווה הייתה מאיתנו והלאה, וכולנו חיינו בפחד מתמיד ובמתיחות נפשית. הגרמנים זקוקים היו לכוח עבודה, והגטו שימש להם כמאגר של כוח זה. מטרתם הייתה לסחוט מאיתנו את טיפת לשדנו האחרונה, לדלדל את כוחותינו הפיזיים והרוחניים, ואחר כך יבוא החיסול. אבל לא רצינו לחשוב על כך. אנשים נורו באבון עבירות של מה בכך. או שהכוכב הצהוב היה תפור שלא כהלכה, או שמישהו לא הסיר כובעו בפני גרמני, או שאיחר קצת לשוב לביתו. אחרי שעה 20:00 אסור היה להיות בחוץ. וכאשר מי מהיהודים נתגלה בקרבת גדר הגטו, ואף הסתכן בחשיכת הלילה בסחר החליפין לשם רכישת מזון כלשהו, והבחין בו הזקיף, אחד היה דינו. מוות. כנהוג בימי מלחמה נדרשה גם מאיתנו האפלה המוחלטת, ועל כן הפעלנו בקפדנות יתר את חלונותינו בסמיכות. ובכל זאת היו מקרים שפה ושם בצבצה קרן אור דקיקה מסדק מצער, קו אור זעום כלשהו, היה בעיני הגרמנים כאיתות למפציצי האווירייה הסובייטית. לתוך חלונות אלה היו הגרמנים יורים. הכדורים חדרו לבתים לא רק דרך החלונות, כי אם גם דרך קירות העץ הדקים של בתי מגורנו. גם במיטותינו לא היינו בטוחים ממוות. בנוסף לכל אלה, היו הגרמנים שומרי הגדר המשועממים מאפס מעשה, פותחים לשם בידור במתחי יריות, תוך כדי התחרות ספורטיבית, מי מהם יטיב לקלוע לתוך אשנב מסוים. בערבים, תחפו היריות ליד הגדר, כדי להפחיד את הרוצים להזדחל בחשיכה דרך הגדר ולברוח מן הגטו. אך חרף כל הסכנות, התגנבו בלילות אנשים אמיצי לב אל הגדר משני צדדיה, בנסותם להערים על הזקיפים ולמסור פתקה למישהו בעיר או לקבל חבילונת של מצרכי מזון או של תרופות. הגדר שימשה כמקום לסחר חליפין יחיד במינו. חפצי בית שונים הוחלפו בתפוחי אדמה, לחם ופריטי מזון אחרים. שמחה רבה מילאו כל פעם את ליבנו התקפותיהם של המפציצים הסובייטים. פעם הם הפציצו בכוח רב את קובנה. להבות השריפות פרצו פה ושם, הגיעו לאוזנינו יללות הצופרים, דרי הגטו יצאו בהמוניהם לרחוב וכולם צהלו משמחה. היה לנו חג בלילה כזה. אני זוכרת את ביטויה של אחותי לאה, שנשאה את ראשה לשמיים וצעקה, תודה על דרישת השלום הלוהטת. בגטו היה בית סוהר קטן, שהיה בעצם כלא בתוך כלא. הושיבו בתוכו בני אדם על חטאים קלים, על הפרת חובת העבודה ועל עבירות אחרות. הנאשמים ישבו שם באפלה, ומזונם היה רק לחם ומים. אך העיקר, כאשר חסרו לפתע פתאום לגרמנים אנשים למפעלם שעמד על הפרק, הם היו קודם כל מוציאים את האסירים מבית הסוהר הקטן של הגטו ומשלחים אותם למקום בלתי ידוע. בסתיו של שנת 1943 שוב הונחת עלינו זעזוע קשה. הגטו בקובנה נחשב כמחוסל ונקרא מעתה מחנה ריכוז קובנה. בגרמנית, קונצנטרציונס לאגר קאוון. המשטר הוחמר, השמירה הוגברה. הגרמנים היו מופיעים לעתים קרובות יותר בגטו, ומתערבים בסדרי חייו הפנימיים בשיטות הטרור שלהם. בפרברי קובנה נפתחו סניפי מחנה הריכוז שלנו. בשנצי, אליקסוטי, פלימונס ובמקומות נוספים. שם אמורים הכלואים לגור בצריפים, הגברים לחוד והנשים לחוד, וגם הילדים שוקנו בצריפים נפרדים. למחנות אלה נלקחו רק משפחות קשירות לעבודה. לכל קשיר היה כרטיס עבודה, ואוי אבוי למי שלא היה לו כרטיס כזה. פורסם צו על מצב קסרקטיני, שילוח אנשים מהגטו לצריפי הקסרקטין, סניפי מחנה הריכוז הגדול שלנו. אנשים נטולי כושר עבודה שנשארו בלי כרטיס היו מודאגים. הקשירים מיהרו להירשם לסניפי המחנה הקטנים. רבים היו המאססים שלא ידעו כיצד עליהם להחליט, בין אלה גם משפחתנו, שבה היו ארבעה קשירים לעבודה. לפנות ערב, כשראינו את המסעיות העמוסות בני אדם יוצאות בזו אחר זו מהגטו, החלטנו גם אנו להצטרף אל היוצאים. אבל באנו באיחור, לא היה מקום עבורנו במכוניות. אותו רגע הצטערנו מאוד. עם צמצום מספרם של דרי הגטו, כלומר, לאחר כל אקציה, שוב ושוב צומצם גם שטח הגטו. בזו הפעם חייבים היינו לעקור מפינתנו שהורגלנו אליה, ולעבור למקום אחר, לשכנות עם אנשים אחרים. בעליו של הגטו המאורגן מחדש, היה קצין האס-אס הקה, מומחה ידוע למחנות ריכוז. הזכרת שמותיהם בלבד של השליטים הגרמנים עוררה רגשות אימה בלב דרי הגטו, ולא רק בלב המבוגרים, גם בקרב הילדים. באותו סתיו הותחה מהלומה נוספת על ראשנו, אקציה חדשה, זו הקרויה האסטונית. למעלה מ-300 איש נעקרו בכפייה, וכפי שמסרו עדי ראייה, הם הובלו הפעם לתחנת הרכבת. ושוב תקוות, ניחושים, ספקות. רק לאחר השחרור נודע לנו שהם מוינו בתחנה. הילדים והזקנים שולחו לאושוויץ, ואילו הקשירים לעבודה למחנה ריכוז באסטוניה. בין המובלים לתחנת הרכבת הייתה גם אחות אמי, עם כל בני משפחת טריוואש. היינו תמיד מיודדים איתם. מאז נעלמה כל משפחתם ועקבותיה לא נודעו. רק אנשים בודדים הצליחו להישאר בחיים לאחר המחנה האסטוני. לפני האקציה האסטונית הייתה אקציה מצומצמת, הרגעית.